الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום חמישי, כ"א באלול, תשפ"ג, מסכת קידושין, דף כ"ה. רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, בתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו היום הזה, כ"א באלול, אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתה של סבתנו, הסבתא שלנו, האמא של אבינו עליה השלום, מרת שרה מרים, בת רבי דוב עליה השלום. זכותה הגדולה תגן עלינו, צאצאיה, בני משפחתה, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. נישא את תפילת בית המדרש, ומיד אחרי זה יעלה ויבוא אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, וישא דברים אודות הסבתא הגדולה ולעילוי נשמתה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך על אשר יחלטני, 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 סחור דבר לעבדך על אשר יחלטני. כתב אשלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כאמור, היום היורצייט של מרת שרה מרים, בת רבי דוב עליה השלום, הסבתא שלנו הגדולה, ולעילוי נשמתה אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, ובפתח תלמוד תורתנו מילים עליה ולעילוי נשמתה מפיו מפיק המרגליות של הנכד של השליטה, אחי וראשי לאורך ימים טובים, רבי גרשון.
שלום רב. בספר מלאכים פרק ב' מובא, ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה. רש"י מפרש, אישה גדולה חשובה. בבואי היום ביום היורצייט להעלות זכרה של אישה גדולה, כוונתי לחשיבותה שאינה נובעת ממשרה, שררה או מעמד חברתי, אלא גדלות וחשיבות שמקורם בצדקות וענווה אין קץ. סבתנו הגדולה, הבובה, כפי שנהגנו לכנותה, אם אבינו מרת מרים שרה, בת הרב החסיד, דוב עליה שלום. אמירתם של חז"ל במסכת עבודה זרה, אשת חבר הרי כחבר, מתבססת ככל הנראה על המציאות שכאשר חיים עם אדם כשר ובצמידות רצופה, אורחותיו מדבקות את סביבתו, וההנחה היא שניתן לסמוך לא רק עליו, אלא גם על הסובבים אותו, כפי שסומכים עליו בכל ענייני הנהגה, אין בן אדם למקום ואין בן אדם לחברו. מרת מרים שרה, עליה השלום, כפי שהייתה מכונה בפי כל, הייתה חברה בזכות עצמה. ועובדת היותה אשת חבר הצדיק רב חיים חייקל מילצקי, זכר צדיק לברכה, הייתה בבחינת ערך מוסף המצטרף לזכויותיה העצמיות. יתרה מזאת, בכל עשרות שנות נישואיהם יכול היה החבר בעלה להעפיל למדרגות עליונות בתורה ובקדושה, בזכות היותה לו לצוות בכל הנוגע לענייני העולם הזה, שמהם שוחרר לחלוטין על ידה במלוא מובנה של המילה. היה ניגוד מובנה בין צניעותה וענוותנותה יוצאות הדופן לבין המעשיות והדומיננטיות שלה בהנהגת הבית, שהיה בעצם בית ציבורי, פתוח לכל. כמות החסדים והמעשים הטובים שהיו יבול יומיומי בבית זה הייתה בלתי נתפסת, וכבר עמדנו על חלק מהדברים בהזדמנויות קודמות. לשיא פעלתנותה הגיע בשני העשורים האחרונים לחיי שניהם, כאשר רב חייקל איבד את רגלו האחת, ואילו השנייה הייתה מעוטרת בפצע ענק ומייסר שמעולם לא הגליד ונרפא. או אז, באה לידי ביטוי קיצוני יכולתה וצדקותה להעמיס הכל, אבל ממש הכל, על שכמה הדווה ולשאת בעול על כל המשתמע. אין ספק בליבי שבכל בוקר מחדש, לאחר המודה אני, היה רב חייקל מוסיף, שלי ושלכם, שלהו, בהתכוונו לתלמידיו הרבים ולבני המשפחה הענפה שכללה אנשי תורה וחסד מהזן המשובח. לעתים, כאשר אתה משוטט בדברי חז"ל, אינך יכול שלא להשליך על מצבים ומציאויות קיימים גם בימינו אנו, ולעתים אנו מופתעים עד כמה הם אקטואליים ורלוונטיים לחיינו היומיומיים. את הבבואה של המצוקה הכלכלית הלא קלה בלשון המעטה ששררה בביתם, ולמרות זאת לא פסקו כל התורה ומעשי החסד אפילו לרגע, ניתן למצוא בדמיון מופלא במסכת העני דף כף ה' לסיפור מדהים על אשת רבי חנינה בן דוסה. ואצטט בלשוני את קטע הגמרא. עקב העוני ששרר בביתם, שגרם גם ביזיונות מצד שכנות, אמרה לו אשתו לרבי חנינה: בקש חכמים וישלחו לנו משהו מהשמיים על מנת להקל עלינו ושנוכל להתקיים במעט רווחה. הוא אכן ביקש, ומיד יצאה כעם פיסת יד משמיים והניחה בידו רגל של שולחן עשוי זהב טהור, מה שהמור היה עם מכירתה לפתור את מצוקתם לזמן ארוך. בלילה חלמה האישה, והנה היא ובעלה יושבים בגן עדן ליד שולחן ארוך, ומסביבם שולחנות נוספים של צדיקים, והיא שמה לב שלכל שולחן יש שלוש רגליים, ואילו לשולחן שלהם רק שתי רגליים. בבוקר סיפרה זאת לבעלה ששאל אותה: זה מה שאת רוצה, שבעולם הזה נאכל מהרגל ששלחו לנו, ואילו בעולם העתידי נאכל על שולחן בעל שתי רגליים בלבד? לא מצא חן בעיני הרעיון, ולאחר שהודיע לו שהיא מוותרת על הרווחה, שאלה אותו: מה נעשה אם כן? ביקש רבי חנינה שוב רחמים, ויצאה שוב כעין פיסת יד ונטלה בחזרה את רגל הזהב. המצוקה נשארה, ולמרות זאת ביקרה האישה לנהוג כך. אכן אישה גדולה. הגמרא מוסיפה שהנס השני של לקיחת הרגל בחזרה היה גדול מנס נתינת הרגל, מאחר הוא מקובל בידינו שמתנה שניתנה משמיים לא נלקחת שוב בחזרה. והדמיון לסבתנו הגדולה ולמציאות חייה עם רב חייקל נפלא עד מאוד ומעט מסובך. אמנם ללא הניסים והזהב, אבל הרגל ועוד איך, ומיד תבינו. מאמין אני בכל נימי נפשי שלו הפצירה סבתנו ברב חייקל, היה זה נאתר ומבקש רחמים ומן השמיים היו נענים לו. כל מי שיקירו יאשר זאת. חיי הדוחק לא נעימים לאף אחד, אבל כאשר אתה מבין שאין מתנות חינם, והכל בא איך שהוא על חשבון העתיד, אז למרות שאתה יודע שבזכות עשייתך יש מספיק לשני העולמות, עדיין השכר בעולם העתידי גדול לאין ארוך, ושווה לעשות מאמץ נוסף ולא להיהנות כאן ממה שבעתיד נהנה שם. כנאמר בפרקי אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. את זאת הבינה הסבתא ולא ביקשה דבר. איך אני יודע? הייתי שם לא מעט. ועתה לעניין הרגל. אין לי הוכחה אמפירית לכך, ואולם, ליבי אומר לי, ויש שותפים לא מעטים לתחושה זו, שלא רק עזר כנגדו הייתה סבתנו לסבא רב חייקל, הרבה למעלה מזאת. כאמור, איבד רב חייקל את רגלו כ-20 שנה טרם לכתו, וגם רגלו האחרת הייתה בסכנת קריטה תמידית. בשנותיו האחרונות גברה הסכנה לכך, וכנראה סייעו תחינותיה ותפילותיה למענו ויצילתו מכך. ואולם היה לזה מחיר שהיא שילמה בשמחה. ככל הנראה נגזר עליו לצאת מן העולם ללא שתי רגליים. ומאחר שאשתו כגופו, סידרו מן השמיים כך, שבליל שבת, בעת ההכנה לניתוח מציל חיים שחייב, ובאופן מיידי את קטיעת רגלו השנייה, ובטרם הספיקו הרופאים להכניסו לחדר הניתוח, יצאה נשמתו באחד, והוא נקבר בער המנוחות לצד רגלו שנקטעה זה מכבר. בדיוק 7 חודשים לאחר מכן, ביום חמישי בשבוע, לאחר מחלה מפתיעה, קצרה וקשה, הוכנסה אף היא הסבתא בדחיפות לניתוח קריטת רגל להצלת חייה. יומיים לאחר מכן, בשבת, בשעת רעבה דרעבין, השיבה נשמתה הזקה לבוראה. אמרו אתם, מהם הסיכויים ששני בני זוג, שאינם קרובי משפחה ובעלי גנים שונים, יאבדו רגליהם ולא בתאונה שחוו יחדיו? האם נותר עדיין ספק שזו הייתה בקשתה המפורשת להיכנס תחתיו על מנת שהוא יעזוב את העולם כשלפחות רגל אחת לגופו? ולהשלים בכך את אשר עשתה כל חייה למענו. לא רגל של שולחן, לא רגל מזהב להקלת מצוקה כלכלית, אלא רגל בשר, עצם מעצמה, שהוקרבה ושמה יש לומר, הוחזרה למען איש צדיק על ידי אשתו הצדקת. רצון יראיו יעשה. הבורא קיים את בקשתה, גם אם מדובר היה בחיי שעה. כמה קטנים אנו אל מול דור נפילים זה, שמולו היינו בעינינו כחגבים. וכמו פרק משלים, הנה אנקדוטה ששופכת אור על פן מיוחד, הממצא אולי יותר מכל את הקשר המאוד מיוחד בין בני הזוג, ודאגתה היומיומית לכל צרכיו של הבעל הצדיק. מספרת אחותינו שתחיה, שכשהסבא נפטר והאלמנה ישבה 7 יחד עם ילדיה בבתי ברוידה, אותו בית מיתולוגי שפשט ולבש צורה מבית לבית כנסת ולהפך 3 פעמים ביום במשך 2 העשורים האחרונים לחייהם, בסיומה של תפילת ערבית לאחר הקדיש האחרון של בניה, נעמדה הסבתא וקראה בקול רם, ביידיש כמובן, אבל נאמר זאת בעברית, חייקל, אני הגשתי לך ארוחת ערב בכל יום, אני? זוהי ארוחת הערב האמיתית שלך, הקדיש של בניך, ואוסיפה, לבטוג, הנה לך, תיהנה. אשרי מי שהייתה לו הזכות להכיר ולספוג מעט מזער מעוצמתה הרוחנית ומורשתה, אשר די בהן להשפיע על כולנו רוב זכויות בהעלותינו את זכרה ובהקדישנו את לימוד התורה היום לעילוי נשמתה. כדרכה בקודש היא לא תישאר חייבת, ותגמול לנו בבקשה ובהמלצה לפני הבורא, עלינו בני משפחתה ועל לומדי הדף היומי ובני משפחותיהם, על מנת שנזכה כולנו בשנה טובה, מבורכת ובריאה, בשפע רב בשני העולמות. אמן, כן יהי רצון, יהי זכרה ברוך.
מיוחד, מפליא, מרטיט. תעלה נשמתה הגדולה של מרת שרה מרים, בת רבי דוב עליה השלום, ותעמוד לפני כיסא הכבוד, ותמליץ טוב בעד צאצאיה ומשפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל לשנה טובה ומתוקה, להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום בספרן של צדיקים גמורים. אמן, כן יהי רצון. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף כ"ד במסכת קידושין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה על איזה מקרה מדובר במחלוקת חכמים ורבי מאיר, אם אישה פודה מעשר שני מוסיפה חומש והתשובה לאביי במעשר שני של בעלה, וכשפודה אותו מכסף שקיבלה מאחר על מנת שתפדה בו, ולרבה במעשר שנפל לה בירושה מבית אביה ופודה אותו מכסף של בעלה. שאלה שנייה, על השחטת אילו איברים יוצא עבד כנעני לחירות והתשובה, כל האיברים שהשחטתם אימום שבגלוי ואינו חוזר. שאלה שלישית, מדוע לא הזכירה משנתנו שיוצא עבד גם בהשחטת האיברים והתשובה, שמה משום שסובר את המשנה כשיטות הסוברות שצריך בזה גט שחרור. שאלה רביעית, היוצא בהשחטת האיברים האם צריך גט שחרור והתשובה, לרבי שמעון, רב לזר ורבי עקיבא צריך, לרבי מאיר ורבי טרפון אינו צריך, והמחרים לפני חכמים אמרו שבשן ועין לא צריך ובשאר איברים כן צריך. שאלה חמישית, באיזו הקאה שנסתמעה בעינו של העבד, אין העבד יוצא לחירות ומדוע בתשובה, כשהיקה לכותל כנגד עינו ונסתמעה, ומשום שהאדם בר דעת הוא והבהיל עצמו, ואין ההקאה על הכותל אלא גרמה בלבד. והשאלה האחרונה לדף כ"ד הייתה, מה לומדים מהמילה ושיחתה? והתשובה, לרבן שמעון בן גמליאל שיוצא רק אם התכוון לשחתה, ולחכמים ורב לזר שאינו יוצא אם לא התכוון לעין כלל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף כ"ד במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי היקר, בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"א באלול תשפ"ג, קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף כ"ה במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ד עמוד ב', טוב שורות מתחילת העמוד, 17 שורות מתחילת העמוד, ומן המילים תנו רבנן, בכולם עבד יוצא בהם לחירות וצריך גט שחרור, דברי רבי שמעון. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא מחלוקת האם עבד היוצא לחירות בהפלת אחד מראשי האיברים זקוק לגט שחרור. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא המופיעה במסכת גיטין בדף מ"ב עמוד ב', בכולם בשן ועין ובראשי האיברים שהופלו לעבד, עבד יוצא בהם לחירות וצריכו לקבל גט שחרור מרבו על מנת להיחשב כישראל גמור ולהיות מותר בבת ישראל, דברי רבי שמעון. רבי מאיר אומר אינו צריך גט שחרור ויוצא בראשי איברים להיחשב כישראל גמור. עבד כנעני מלבד קניין הממון שקנוי הוא לרבו, אסור הוא גם לשאת בת ישראל, ובשעה שרבו חבל בו פוקע רק הקניין הממון שיש לו בו, אבל עדיין קנוי הוא לרבו לגבי כך שאסור הוא בבת ישראל, כך סובר רבי שמעון, ולכן צריך הוא לקבל גט שחרור מרבו. ורבי מאיר אומר אינו צריך גט שחרור ויוצא בראשי איברים להיחשב כישראל גמור. ממשיכה הברייתא שבמחלוקת זו נחלקו תנאים נוספים, רבי אליעזר אומר צריך גט שחרור, רבי טרפון אומר אינו צריך, רבי עקיבא אומר צריך גט שחרור, והמכרים לפני חכמים, היושבים לפני חכמים ומכרים במחלוקות כדעת מי נראה יותר. ורשי במסכת גיטין בדף מ"ב כותב שלא נתפרשו מהם אילו החכמים, ואילו בפירוש רבי ישמעאל בן חכמון למסכת גיטין נאמר שהם אילו שהוזכרו במסכת סנהדרין בדף י"ז בשם דנין לפני חכמים, שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא ושמעון התימני, חנן המצרי וחנניה בן חכינאי. אז המכריעים לפני חכמים אומרים נראים מסתברים דברי רבי טרפון שאמר שאין העבד צריך גט שחרור בעבד היוצא בשן ועין, כיוון שהתורה זיקתה לו שייצא וכתבה זאת במפורש, ונראים דברי רבי עקיבא שמזקיקו גט שחרור בעבד שיוצא בשער איברים, הועיל ולא מפורש בתורה שיוצא בהם לחירות, אלא כנס חכמים הוא שאם רבו יפיל את אחד משער איבריו העבד יוצא לחירות, ואף ששוב אינו מחויב לעבוד את אדונו עדיין הוא צריך גט שחרור להתירו בבת ישראל. מקשה הגמרא וכימה שעבד יוצא לחירות בהפלת שער ראשי איברים כנסו שכנסו חכמים לאדון, ומסביר הרשעה שאין שאלת הגמרא ממה שאמרה ברייתא כנס, כי הרי באמת יציאת העבד בשן ועין זה כנס, אלא השאלה ממה שאמרו שזה כנס של חכמים, משמע שחכמים תקנו את הכנס הזה. על זה שואלת הגמרא, הרי קראי כדרשינן, דרשנו זאת מפסוקים. מתרץ את הגמרא, אלא פירוש דברי המכריעים לפני חכמים שהטעם שעבד היוצא בשער ראשי איברים צריך גט שחרור, הועיל ומדרש חכמים הוא שדרשו בריבוי ומיעוט וריבוי ואינו כתוב בפסוק במפורש, ולפיכך אינו משתחרר על ידיהם שחרור גמור ועדיין צריך הוא גט שחרור מרבו. אמנם בשן ועין המפורשים בפסוק העבד יוצא בהם לחירות גמורה גם בלא שיקבל גט שחרור ומותר לו לשאת בת ישראל. ולמרות שהרבה גופי תורה נלמדים מכוח דרשה ואין דינם שונה מן האמור במפורש, מבארים התוספות בדיבור המתחיל הועיל בשם רבינו תם, שגט זה מדי רבננו שחוששים שמה ימצאנו בעליו בשוק ויאמר לו עבדי אתה. וכל זה שייך דווקא ביציאה בראשי איברים שאינה מפורשת בכתוב ואין רבים בקיים בה. אבל ביציאה בשן ועין, מאחר ומפורשת בפסוק, אין לחשוש ימצאנו אדון בשוק ויאמר לו, עבדי אתה. ובשם הריבה כתבו, שעל הכתוב במפורש היה פשוט לגמרה שנאמר בו, לחופשי ישלחנו שהוא חופשי לגמרי ומותר בבת ישראל, ורק על ראשי איברים הנלמדים, מי ישלחנו כמבואר בסוגיה, עליהם דנו שיש ללומדו בגזירה שווה שילוח שילוח עבד מאישה, שכשם שאישה צריכה גט להתיר איסור האישתי שיש בה, כך גם עבד צריך להתיר את איסורו בבת ישראל על ידי גט. מבארת הגמרא את טעמם של התנאים החולקים בדין הזה. שואלת הגמרא מה הייתה מדי רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון הסובר שעבד היוצא בראשי איברים צריך גט שחרור להתירו בבת ישראל, וכן שאר התנאים הסוברים כמותו שהוזכרו אחריו בברייתא. מיישבת הגמרא יאליף רבי שמעון למד גזירה שווה שילוח שילוח מאישה, נאמר בעבד בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ו לחופשי ישלחנו, ונאמר באישה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' ושילחה מביתו, מה אישה שנאמר בלשון שילוח מתגרשת בשטר דהיינו גט. אף עבד נמי כשהוא משתלח לחופשי מאדוניו בשן ועין וראשי איברים יוצא לחירות גמורה להיות מותר בבת ישראל רק בשטר שחרור. ורבי מאיר הסובר שעבד היוצא בשן ועין וראשי איברים אינו צריך גט שחרור יכול להשיב על טעמו של רבי שמעון ולומר, אי כתב חופשי לבסוף, אם כתבה התורה תיבת חופשי לבסוף שהיה כתוב ישלחנו לחופשי כדי כאמרת, היה זה כדבריך, שהפסוק היה מתפרש אם ישלחנו האדון בשטר וכפי הנלמד בגזירה שווה שבכך נעשה שילוח, יצא העבד לחופשי, אשתה דחתיו, אבל עכשיו שנכתב בתורה לחופשי ישלחנו והוזכרה תיבת חופשי לפני השילוח, אבי לחופשי מעיקרה, הרי שהוא חופשי מתחילה אף קודם שנשתלח בשטר. כלומר, שאין ללמוד משילוח שצריך גט שחרור כמו באישה, שהשילוח בעבד הוזכר רק לאחר שנתפרשה יציאתו לחופשי, ומאחר וכרצה לחופשי, אין מקום להצריכו גט שחרור. ואת הלימוד מישלחנו המלמד שהשילוח הוא גם בשטר, יש ללמוד רק לגבי ראשי איברים הנלמדים מהפסוקים, ולא לגבי יציאה בשן ועין הנזכרת בהם במפורש. כך אומר רשי, ומסביר המערשה שאין כוונתו של רשי לומר שבכל שאר האיברים צריך גט שחרור, שהרי הדברים אמורים כאן לשיטת רבי מאיר שבין בשן ועין ובין בשאר ראשי איברים, אין צריך גט שחרור, אלא הכוונה לאותם מומים כמו דלדל עצם הנלמדים מישלחנו, שבהם אין העבד יוצא לחירות גמורה בלא גט שחרור. מביאה הגמרא חילוקי דינים באופן שבו הפיל האדון את שינו ועינו של העבד. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת בבא קמא בדפים צדי א' וצדי ח'. עיקהו האדון לעבד על עינו ושמאה, עיוור אותה, או שעיקהו האדון על אוזנו וחרשה, עבד יוצא בהם לחירות. ואף שהמום הוא בסתר מכל מקום, כיוון שמתנהג כחרש והדבר ניכר לכל, נחשב מום שבגלוי, כך תוספות במסכת בבא קמא בדף צדי ח'. תירוץ נוסף, למרות שאין המום בגלוי מכל מקום, די בכך שהעבר שבו המום הוא גלוי. אבל אם לא עיקה על עינו של העבד, אלא עיקה אדון על הכותל כנגד עינו, והעבד נבהל מכל המכה, ומחמת כן אינו רואה, או שעיקה על הכותל כנגד אוזנו, ומפני כך אינו שומע, אף שהזיק האדון לעינו או אוזנו של העבד, אין העבד יוצא בהם לחירות. מכיוון שלא יפיל את עינו או שינו בידיים, אלא האדון רק גרם להזיק את עינו או שינו של העבד. מקשה הגמרא על הדין הזה. אמר רב שמן לרבשי לממרא דקל עליו כלום הוא? האם דין זה ששנינו בברייתא בא לומר שקול אינו כלום והמזיק בקולו פטור, ולכן כשהעבד הפסיק לראות או לשמוע מחמת בהלתו מכל המכה אינו יוצא בכך לחירות? ואתה נראה מבר יחזקל, הרי שנה רמי בר יחזקל במסכת בבא קמא בדף צדי א', תרנגול שהושיט ראשו להעביר כלי זכוכית ותקע בו, קרא בקול גדול ושברו נשבר הכלי, מכל זה הבעלים משלם נזק שלם, שבכך שהזיקה בהמתו בקול, נחשב כהזק הבא מכוחה, ולדעת סום חוס שברית הזו נשנית כשיטתו, משלם נזק שלם. ובגמרא במסכת בבא קמא בדף י"ט העמידו שמדובר שיש בכלי הזה אוכלים הראויים לתרנגול, ודרכו של התרנגול להכניס ראשו לשם כדי לאוכלם. אבל אם אין אוכלים בכלי, התרנגול שהכניס ראשו לכלי והזיק באופן משונה, הזק זה הוא תולדה של קרן שמשלם עליו רק חצי נזק, אומרים המאירי והריטב"א. וכן יש להביא ראיה שהזק של קול נחשב הזק ממה שאמר רב יוסף, אמרי בעיריו, אמרו בבית מדרשו של רב, סוס שצנף וחמור שנער, השמיעו הסוס והחמור את קולם, ושברו כלים בתוך הבית על ידי כל זה, משלמים חצי נזק, מאחר שלא הזיקו בגופם, אלא רק על ידי כוחם משלמים חצי נזק. ונזק הנעשה על ידי כוחה של הבהמה ולא על ידי גופה, נקרא צרורות, שכן הוא האופן השכיח בהזק זה, שהבהמה זורקת צרורות על חפץ אחר ומזיקה אותו. ודין זהו כשיטת חכמים שהלכה למשה מסיני היא, שבהמה שהזיקה בכוחה ולא בגופה, בעליה משלם חצי נזק, וגם כאן, הן נזק הסוס נעשה בגופו אלא בכוחו בלבד, ולפיכך משלם חצי נזק בלבד. והברייתא שהביא רמי בר יחזקאל סוברת כסומכוס החולק על חכמים, ולדעתו דין צרורות כדין נזק שעשתה בהמה בגופה ומשלם נזק שלם, כאמור במסכת בבא קמא בדף י"ז עמוד ב'. למדנו אם כן מדבריהם שהזק הנגרם מחמת קול נחשב להזק, וקשה מדוע שנינו בברייתא שמאדון עיקה כנגד עין העבד, או כנגד אוזנו, ומחמת הקול לעבד אינו רואה ואינו שומע, העבד אינו יוצא בכך לחירות. מתרץ את הגמרא ומחלקת בין אדם הניזוק בקול לבין כלים הניזוקים בקול. אמר לי רבה שלי רב שמן, שייני אדם, שונה אדם הניזוק מקול, על ידי שנבהל מן הקול, לבין כלים שניזוקו מן הקול. דכיוון דבר דעת הוא שאדם הניזק יש בו דעה, היא הוא מבעית נפשי, הוא זה שהבעית והפחיד את עצמו, שכיוון שנתן ליבו לקול ונבהל ממנו, ניזוק באוזנו או בעינו. ומאחר והמזיק לא עשה את הנזק עצמו, אלא רק גרם תקלה לניזק, פטור הוא מדיני אדם. כך מפרש רשי, אבל הרמה ביאר שהיה עליו להרכין ראשו כדי שלא ינזק מן הקול, וכיוון שלא ירכין, הוא הזיק את עצמו. אבל כלים שאינם בני דעת, הקול הוא שהזיקם, ואדם חייב לשלם נזק הנגרם מחמת קול בהמתו. ומביאה הגמרא ראיה לחילוק הזה, כדתניא, כפי ששנינו בברייתא המופיעה במסכת בבא קמא בדף צד י', המבעית את חברו, המפחיד את חברו והזיקו, בכך פטור מדיני אדם, אין בית דין מחייבים את המבעית לשלם את הנזק, וחייב בדיני שמיים, חייב עונש בידי שמיים, וכשישלם ייפטר מן העונש. כיצד? תקע בקול גדול באוזנו של חברו וחרשו, על ידי כך פטור מדיני אדם, שחברו הבעית את עצמו והוא רק גרם לנזק. אבל אם החזה הוא בידו ותקע באוזנו וחרשו חייב, שכן חברו אינו יכול לעשות דבר כנגדו, והכל הבהיתו והפחידו בעל כורחו, ומאחר ונגע בו בשעה שהפחידו, הרי הוא כמזיקו בידיים. מביאה הגמרא ברייתות המבארות מה נחשב כהפלת שן ועין. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היכהו האדון לעבד על עינו וכעתה, נחלשה ראייתו, אבל עדיין הוא רואה בה במקצת, או שהיכהו על שינו ונדדה. החלה להתנדנד, אבל לא נפלה לגמרי, אם יכול העבד להשתמש בהם עכשיו, שעדיין הוא רואה בעינו ויכול לאכול בשינו, אין העבד יוצא בהן לחירות, שאין זה נחשב שהפיל לו שינו או עינו. ואם לאו, אין הוא רואה בעין זו ואינו יכול לאכול בשן זו, עבד יוצא בהן לחירות, שמכיוון שאין לו אפשרות להמשיך להשתמש בהם, יוצא בכך לחירות, אף שלא נפלה השן ולא נתעבר לגמרי. כאן יעידך שנינו בברייתא אחרת, הרי שהייתה עינו של העבד כאויה, שאינו רואה בעינו כראוי אף קודם שהיכהו רבו ושמאה האדון לגמרי, או שהייתה שינו נדודה ששינו מתנדנדת אף קודם שהיכהו אדונו והפילה האדון. אם יכול היה עבד להשתמש בהן בשן או בעין כבר קודם שהיכהו האדון, עבד יוצא בהם לחירות, מאחר והעבד השתמש והאדון היכהו וביטל שימושם. ואם לאו, אם גם קודם לכן, לפני שהיכהו האדון, לא יכול היה העבד להשתמש בהם בכלל, אין עבד יוצא בהם לחירות, מכיוון שהאדון לא השחית את עין עבדו ולא הפיל את שינו, מאחר ואף בלא מכתו לא היו השן והעין ראויות לשימוש. ולמדנו משתי הברייתות הללו שהפלת שן והשחטת העין שעבד יוצא בהם לחירות היא מכה מונעת את העבד מלהמשיך ולהשתמש בשינו או בעינו. מבארת הגמרא מדוע צריך לשנות את שתי הברייתות. וצריכה, צריך היה לשנות את שתי הברייתות, כי מאחת אי אפשר ללמוד את הדין האמור בשנייה. מדוע? דיה שמועין הנח כמייתא, אם היה תנא משמיענו את הברייתא הראשונה, היינו סבורים לומר שרק כאשר האדון מקעה עין בריאה, יוצא העבד לחירות, משום דמעיקר הנאור הבריה, ואשת הנאור הכחישה, משום שמתחילה היה העבד בעל ראייה טובה, ועכשיו ראייתו כחושה. אבל אחר באופן האמור בברייתא השנייה שסימא עין כזאת, דמעיקר הנמי נאור הכחישה, שמתחילה גם כן הייתה ראייתו כחושה, אימא לא, היינו אומרים שאינו יוצא בהקעה זו לחירות, שאף שהעבד היה יכול לראות בה, כיוון שאין רואה בה כראוי, אין זו נחשבת עין שייצא לחירות בהשחטתה, לפיכך הוא צריכה הברייתא השנייה ללמדנו שעבד יוצא לחירות גם בהקעה כזו. בי השמועין ענב, אם היה תנא משמיענו רק את הברייתא השנייה, היינו סבורים, שרק באופן זה יוצא העבד לחירות משום דסמיה לגמרי, עברו לגמרי. אבל אתם, באופן האמור בברייתא הראשונה דלא סמיה לגמרי, אלא רק יקעה את עינו, אימא לא, היינו אומרים שלא ייצא בהקעה זו לחירות, אף שמחמת ההקעה אינו יכול להשתמש בעין, צריך לפיכך צריכים את שתי הברייתות, ואין די באחת מהן. מביאה הגמרא ברייתא הדנה בהפלת שן ועין שנעשתה בלא כוונה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת בבא קמא בדף חבב עמוד ב'. הרי שהיה רבו רופא ואמר לו העבד לאדונו הרופא לכחול לו עינו, להניח לו בעינו, שם לרפואה ועשה כן האדון וסימאה לעינו של העבד, או שאמר לו העבד לאדונו לחתור לו שינו לנקות ולגרר את הלכלוך מסביב למקום מושבה של השן, והאדון עשה כן והפילה על השן של העבד, שיחק באדון, העבד שחק על האדון והערים עליו בבקשה הזו ויצא לחירות אף שלא כיוון האדון אלא לרפואתו. ולמרות שאומן שקלקל פטור משום שנחשב אונס או מזיק ברשות, כאן חשובים מאסף כפשיעה. כך מסביר החזון איש. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, נאמר בתורה, וכי יקה איש את עין עבדו, את עין עמתו ושיחתה. לחופשי ישלחנו תחת עינו, ויש ללמוד מתיבת ושיחתה, שאינו יוצא לחירות עד שיתכוון האדון לשחתה. אבל אם מתכוון האדון לרפואתו ובשגגה נפלו שאינו או אינו, אינו יוצא לחירות. מבארת הגמרא את דעת הנקמה, ורבנן הסוברים שגם בהפלת שן ועין בלא כוונה יוצא העבד לחירות, אי ושיחתה, מה יבדילי, מה הם דורשים מהמילה ושיחתה? אומרת הגמרא לחכמים, מבעילו נצרח הפסוק הזה לחדתני על הדין ששנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר הרי שהושיט האדון את ידו למאי שפחתו המעוברת בכדי להוציא את עוברה ותוך כדי כך סימה בלא כוונה את עינו של העובר שבמאיה, פטור ואין העובר יוצא לחירות. מה איתם? המיניים לומדים? כן, דאמר קרא, נאמר בפסוק וכי יקה איש את עין עבדו, את עין עמתו ושיחתה, עד שיכוון האדון לשחתה. והואיל ולא התכוון האדון לשחת את עינו של העובר, אין יוצא לחירות בכך, אבל אם כיוון לכחול את העין ולבסוף סימאה, יוצא העבד לחירות מכיוון שכיוון לעין עצמה. שואלת הגמרא ואידך, רבן שמעון מגמליאל מיכן הוא לומד שאין העבד יוצא לחירות אף כשהאדון התכוון לעין, אלא שלא היה בדעתו להפילה. משיבה הגמרא מ"ושיחת שיחתה" נפקא. הוא למד את הדבר הזה מכך שיכלה התורה לכתוב ושיחת. והיינו לומדים שאם לא התכוון לעין כלל, אין העבד יוצא בכך. ממה שנאמר ושיחתה, אנחנו לומדים דבר נוסף, שאף כאשר הוא עסוק בה, עליו להתכוון להשחית את העין, ואם התכוון רק לרפותה, אין העבד יוצא לחירות. ואידך וחכמים, מה הם לומדים מאיתור האות ה' במילה ושיחתה? משיבה הגמרא, שיחת, שיחתה, לא דריש, אין הם דורשים שתי דרשות מתיבת ושיחתה, אלא לומדים רק דרשה אחת. שכדי שהעבד יצא לחירות צריך שהאדון יכוון לעין, ובאופן זה יוצא לחירות אף אם כוונת האדון הייתה לטובה, שרצה לכחול את עינו ולבסוף שיחתה. והשיטה לא נודע למי כתב שכל האמור כאן הוא בהשחתת עבר, אבל בהפלתו והוצאתו לגמרי של העבר אין צורך לכוונה כלל. רב ששת מחדש דין נוסף בהפלת עין. אמר רב ששת, הרי שהייתה עינו של העבד סמויה כבר, וחטטה האדון הוציאה חוצה לגמרי, עבד יוצא בהן לחירות. מה הייתה מה? מכיוון שכעת העבד מחוסר עבר הוא, ואף שבעין זו לא רק כלל מקודם לכן, מכל מקום הכירת העבר מוציאתו לחירות. ותנה תונה, וגם התנה שנה לנו דין זה, שנינו בברייתא תמות וזכרות בבהמה, הדין שאין מקריבים לעולה אלא זכר תמים שאין בו מום אינו נוהג אלא אם מקריב בהמה לעולה, ואין תמות וזכרות בעופות, אבל אם מקריב עוף לעולה אין להקפיד שלא יהיה בו מום, וכן אין צריך שיהיה עוף זכר ואף נקבה כשרה לעולת העוף. בדבר זה למדו חז"ל מאמור בספר ויקרא פרק כ"ב פסוקים חי ויוטט, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו להשם לעולה לרצונכם תמים זכר בבקר בכסבים ובעיזים. מכך שפרטה התורה בבקר בכסבים ובעיזים למדנו שרק בהם נאמר תמים זכר ולא בעוף, מסביר רש"י. אומרת הברייתא, יכול הייתי אומר שגם אם יבשה גפה, יבש כנף העוף או נקטעה רגלה או נחתתה עינה, שהייתה עין סמויה, לא יכלו לראות בה ויצא לחוץ, תהיה כשרה למזבח, שכשם שמום אינו פוסל באף עבר חסר לא יפסול את העוף מלהקריבו לעולה. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם, ויש לדרוש מן העוף שרק מקצת העופות ראויים להקריבם לעולה ולא כל העוף, שאין כל העופות כשרים לעולה, וכאשר העוף מחוסר עבר פסולו להקרבה. ומברייתא זו למד רב ששת שהוצאת עין סמויה לחוץ ועשיית העבד למחוסר עבר מום גדול הוא, ולפיכך כאשר האדון עשה כן לעבדו, הרי העבד יוצא לחירות. מביאה הגמרא דין נוסף בהשחתת עבר שהעבד יוצא בו לחירות. אמר רב חייא ברש"י, אמר רב בשמו של רב, הייתה לו לעבד יתרת אצבע יתרה בידו וחתכה האדון, עבד יוצא בהם לחירות, שאף שאצבע זו מיותרת היא, מאחר וכשנטלה האדון עיקר החיסרון בגלוי ואין האצבע חוזרת לגדול מחדש, יוצא העבד לחירות בכך. אמר רב הונא, והוא שאותה אצבע הייתה נספרת על גב היד, שהייתה עומדת בשורה אחת עם כל האצבעות, שאם לא כן אינה נחשבת מכלל האיברים ואין העבד יוצא לחירות בהוצאתה. מביאה הגמרא מעשה שיש ללמוד ממנו דין נוסף בעניין איברים שעבד יוצא בהם לחירות. סבא דנזוניה, זקני המקום נזוניה, לא עטו לפירקי דרב חיסדא, לא באו לדרשתו של רב חיסדא. אמר לי רב חיסדא לרב אמנונה, זיל צנעינו, לך ואמור להם להצטנע ולהיסגר בביתם, כלומר שיהיו בנידוי. ולשון כבוד הוא לנידוי תלמידי חכמים כאמור במסכת מועד קטן בדף י"ז עמוד א', שאומרים לו יכבד ושב בביתך, כך אומר רש"י. והמערית תמה, וכי בגלל שלא באו לדרשה יש לנדותם? ולפיכך פירש צנעינו לשון צניות, שילמדם ענייני צניות ודרך ארץ, שילמדו שלא לזלזל עוד בכבוד אחרים. והבן יהוידע כתב שהטעם שרצה שיבואו לדרשה לא היה משום כבודו, אלא משום עמי הארץ שיהיו זריזים לבוא לדרשה כאשר יראו שגם תלמידי חכמים באים אליה. אומרת הגמרא אזל, רב אמנונה הלך, אמר לו, הוא שאל אותה, מה איתם הלואת ורבנה לפירקה, מדוע לא באו החכמים לדרשה? אמרו להם, השיבו לו, המי נייתי, מדוע נבוא? דבעינן מני מילתא ולא פשט לן, הרי שאלנו את השאלה בהלכה ולא ישיב לנו על שאלתנו. ומאחר ואינו יודע להשיב לנו, מדוע עלינו לבוא לדרשתו? אמר לו, אמר להם, רב אמנונה, מי בעית ומיני, מי דה ולא פשטינה לכו? האם שאלתם אותי דבר מה ולא עניתי לכם? ומאחר ואף אני שאני תלמידו של רב חיסדא יודע להשיב לכם, כל שכן שגם רב חיסדא יכול לענות לשאלתכם, אלא שלא רצה להשיב לכם תשובה תוך כדי הדרשה. כך מסביר המגן גיבורים. ויש שאמרו שרב אמנון היה מתרגם לרבים את דרשתו של רב חיסדא, וסבת דנזוניה טענו שלא באו לדרשה, כי כששואלים את רב חיסדא, משיב להם בקצרה, אסור או מותר, כפי שמשיבים לעמי הארץ, ואינו מסביר להם את העמי הדינים. ולכך אמר להם רב אמנונה, שהוא כמתורגמנו יבאר להם, אם ישאלו אותו, ומאחר והוא מתורגמנו של רב חיסדא, יהיה נראה שרב חיסדא עצמו הוא המשיב להם. כך מסביר הבן יהוידע. באו מיני שאלו זקני נזוניה את רב אמנון, העבד שסרסור רבו וביצי מהו? האם יוצא בכך לחירות או לא? והספק הוא, האם סירוס זה כמום שבגלוי דמי, כיוון שהביצים ניכרות מחוץ לכיסן, ואם רבו סרסו יצא בכך לחירות, ככל מום שבגלוי שאינו חוזר, או לא? או שאין זה נחשב כמום שבגלוי, מכיוון שהן תמונות בכיסן, והעבד אינו יוצא לחירות בכך. לא היה בידי, לא היה בידו של רב אמנונה מה להשיב על שאלתם. אמרו לו זקני נזוניה לרב אמנונה, מה שמך? אמר לו אמנונה. אמרו לי, לב אמנונה אלא קרנונה. לא אמנונה שמך, שהוא לשון יתד נאמן התקוע בבית המדרש, אלא קרנונה יושב קרנות, כלומר שאינך בעל תורה, שהרי אינך יודע להשיב על שאלתנו. וערך פירש לא אמנונה, דהיינו חמנונה, דק חם, אלא קרנונה, דהיינו דק קר. והיינו שדק חם יש בו טעם והוא ערב לחך, אבל דק קר אין לו טעם, אומר הריטב"א. לאחר מכן נתה לקמי דרב חיסדא בא רב אמנונה לפני רב חיסדא וסיפר לו על שאלתם של זקני נזוניה, אמר לה, ישיב רב חיסדא לרב אמנונה, מתנית בי ומנח. מה שהם שאלו אותך זה בעצם ברייתא. והכוונה לברייתא מובאת בהמשך המוסיפה למשנה במסכת נגעים. דתנן, שנינו במשנה במסכת נגעים פרק ו' משנה זין. 24 ראשי איברים שבאדם, כולם אין מתמים משום מחיה. שסימן תומה זה הנקרא מחיה, אינו מתמה אלא אם נראה כולו לכהן בבת אחת. וכאשר נגע המחיה הוא על ראש העבר ומשתפע ויורד לצדדיו, אי אפשר לראותו כולו כאחד, ואינו מתמה. ומה שנקטה המשנה מחיה דווקא, למרות שדין זה שצריך לראות את הנגע כולו כאחד, נאמר בכל הנגעים, כי הפסוק מדבר במחיה, כך אומר התוספות הראש. ואילו הרמב"ן כתב ששיעור מחיה גדול משאר נגעים, ששאר נגעים מתמים בכגריס, ויתכן שיהיה ראש אצבעו רחב כגריס ויהיה נראה כל הנגע כאחד. אבל מחיה מתמה כשיש בהרת כגריס, ובסמוך לה שיעור כהדשה של מחיה, ושיעור גדול הוא, ולפיכך תמיד תהיה המחיה שופעת והולכת אילך ואילך, ואינה נראית כאחת. מפרט את המשנה, ואלו הם ראשי האיברים שאינם מתמים משום מחיה. ראשי אצבעות ידיים ורגליים שהם 20 במספרם, וראשי אוזניים, שפת האוזן, וראש החותם, וראש הגבייה הוא הגיד. ואומר התוספות יום טוב, בשם ספר כף נחת, הטעם שנקרא ראש הגבייה, מאחר ונתייחס כל הגוף לזה העבר, לפי שממנו הוא שתת ונתייסד כל גוף האדם. אז בסך הכל 24 ראשי איברים לאיש, וראשי דדים שבאישה, גם הם מראשי האיברים שאינם מתמים משום מחיה, אבל ראשי דדים שבאיש, מתמים משום מחיה שאינם משופעים כל כך. רב יהודה אומר, אף ראשי דדים שבאיש הם בכלל ראשי האיברים שאינם מתמים משום מחיה. ונמצא שלפי תנא קמא באיש יש 24 ראשי איברים, ובאישה 25 ראשי איברים, ולפי רבי יהודה באיש יש 26 ראשי איברים, ובאישה 25. ותני עלה ושנינו על כך בברייתא, בכולם, בכל ראשי האיברים הללו הנמנים במשנה, עבד יוצא בהם לחירות כאשר רבו עיקה ונחתך אחד מהם. והעבד בעצם משתחרר גם בכל שאר האיברים הגלויים שאינם חוזרים ומתרפים, וכוונת הברייתא שאפילו באלו שאינם נחשבים גלויים לגבי נגעים, גם בהם עבד יוצא לחירות, שנטילתם נחשבת כמום שבגלוי ואינם חוזרים. כך אומר הרן. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי אומר אף הסירוס, שאם סירס הרב את עבדו, אף שלא נמנה בין ראשי האיברים שאינם מתמים משום מחיה, עבד יוצא בו לחירות. ושן ועין לא הוצרך רבי להזכיר אף שאינם נזכרים בדברי תנא קמא, לפי שהם כתובים בתורה וידועים לכל. בן עזאי אומר אף הלשון, אם הרב חתך את הלשון לעבד, הרי הוא יוצא לחירות לפי שהדבר נחשב מום שבגלוי, מאחר שבשעה שאדם מדבר לשונו נראית. עכשיו מבאר רב חיסדא את דברי רבי בכדי לפשוט מהם את שאלת זקני נזוניה. אמר מר, אמר החכם, שנינו בברייתא, רבי אומר אף הסירוס עבד יוצא בו לחירות. ונשאלת השאלה, סירוס דמאי, איזהו הסירוס שדיבר בו רבי? הילי, מה אם נאמר שהכוונה לסירוס דגיד, לא היה צריך רבי להוסיפו, שהרי היינו ראש הגבייה שנמנה בנגעים בין ראשי האיברים, וכבר הוזכר בברייתא שיוצא בראשי איברים אלו. אל עליו האם אין מדובר בסירוס דה ביצים, והוא האופן שבו הסתפקו זקני נזוניה. ושמענו מהברייתא הזו שנחלקו בכך רבי וחכמים, שלדעת רבי עבד יוצא לחירות בסירוס הזה, לפי שהוא נחשב מום שבגלוי, ואילו לדעת חכמים אין עבד יוצא בו לחירות לפי שהוא נחשב מום שאינו גלוי. מבארת הגמרא את דעת רבי, שנינו בברייתא רבי אומר אף הסירוס, בן עזאי אומר אף הלשון. מסדר הדברים בברייתא משמע שלרבי יוצא דווקא בסירוס ולא בנטילת לשונו, ולכן חלק בן עזאי והוסיף שהעבד יוצא לחירות גם בחתיכת לשונו. שואלת הגמרא ברבי, האם לדעתו יש להוסיף על האמור במשנה סירוס בלבד ואילו מום בלשון לא? לא יוצא בו העבד לחירות? ושלא כדעת בן עזאי שהוסיף מום בלשון ורמינו? אשאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, הרי מי שהיה מזה, אדם שהיה מזה מאפר פרה אדומה על תממת וניצה הזעה על פיו של התמה, רבי אומר, היזה, הרי זו הזעה כשרה ונתהר בה, ואף שכדי להתאר צריך הזעה על כל גופו של התמה במקום הגלוי, פיו של אדם נחשב מקום גלוי. כי הדין הוא שאדם שנטמא באמת ואיזו עליו מי חטאת, אם נגע כלשהו ממי הנידה בכל מקום מעור בשרו של התמה, עלתה לו הזעה ואפילו נפלה הזעה על ראש אצבעו. כאמור ברמב"ם הלכות פרה פרק י"ב הלכה א'. אז רבי אומר, פיו של אדם נחשב מקום גלוי, ולכן זו הזעה כשרה, וחכמים אומרים לא איזה, כיוון שהפה נחשב מקום סתר ואין מועילה הזעה עליו. מה אליו? האם אין הכוונה שהזעה ניצה על לשונו של התמה, ומוכח מכאן שלרבי נחשבת הלשון מקום מגולה? ולא כמו שמשמע מהברייתא לעניין יציאת עבד לחירות, שדעת רבי היא שמום בלשון אינו נחשב מום שבגלוי. תרץ את הגמרא, לא, אין פירוש הברייתא שהזעת מי החטאת ניצה על לשונו, אלא מדובר שנפלה הזעה על שפתיו, שמקום מגולה. אבל אם נגע הזעה בלשונו, לא היה נטהר בכך, ברבי לשיטתו שלשון היא מקום סתר. מקשה הגמרא על פירוש זה בברייתא, על שפתיו, האם אפשר להעמיד את הברייתא שמדובר שנפלה הזעת מי החטאת על שפתיו של התמה, והרי פשיטה שזה מקום מגולה ותועיל בו הזעה? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי הברייתא. מהו דתם השם הנאמר זימנה דחל עם שפתי? סבור היית לומר שמכיוון שלפעמים סוגרו את שפתיו בחוזקה ואז אין שפתיו נראות, ולכן אינה נחשבות כמקום מגולה, כמה שמלן משמיעינו רבי שאין זה כך, אלא מקום מגולה הוא והזעה שם מועילה. דוחה הגמרא את הפירוש הזה ואומרת, והתניא הרי שנינו ברייתא אחרת, כעין הברייתא המובאת לעיל לגבי הזעה, ושם שנינו שהזעה לשונו, ונמצא שרבי דיבר בהזעה על הלשון ולא על השפתיים, ומוכח שלשון נחשבת מקום גלוי. ועוד תניא ועוד נאמר בברייתא, שבמניין כל המומים הנחשבים למומים ניכרים וקבועים, שמחמתם בחור בהמה נשחט ונאכל בכל מקום, ובכללה מנת הנקמה גם מום זה שניטל רוב הלשון. רבי אומר, אין צריך שינטל רוב הלשון, אלא די שינטל רוב מהחלק המדבר שבלשונו, והוא החלק המתנועע בפה ואינו דבוק לו. ולמרות שאין בהמה מדברת, זה נקרא רוב המדבר, מכיוון שכך הוא הדין באדם. ומאחר ושנינו בברייתות הללו, שלדעת רבי הלשון נחשבת כמקום גלוי, קשה מה הטעם שסבר רבי שעבד כנעני אינו יוצא לחירות כשאדונו חתך את לשונו? אלא מבארת הגמרא את הברייתא לגבי עבד באופן אחר. על כוחך יש לפרש את דברי רבי באופן אחר, שמה ששנינו רבי אומר סירוס, הכוונה היא שסירוס הוא מום שבגלוי ולא מבעיה לשון. ואין צורך לומר לשון שוודאי נחשבת מקום גלוי, שלפעמים היא גלויה והמום בניכר יותר מסירוס הביצים שאינם מגולים לעולם. ובן עזאי חולק ואומר, רק אם חתך הרב את הלשון העבד יוצא בכך לחירות, אבל סירוס לא נחשב מום שבגלוי ואין העבד משתחרר במום זה. שאין לומר שבן עזאי מוסיף שמלבד מה שמשתחרר העבד בסירוס משתחרר גם כשחתך רבו את לשונו, שהרי אילו הם דברי רבי, אלא בהכרח שבן עזאי בא לומר שרק המום שבלשון עבד יוצא לחירות ולא בסירוס שבביצים. מבררת הגמרא, ומאחר שביארנו שבן עזאי אינו מוסיף על דברי רבי, נשאלת השאלה מהי אף? מה זה המילה אף שהזכיר בן עזאי? הרי לשון זו משמעה שבא להוסיף על דברי התנא שקדם לו. מבארת הגמרא, דברי בן עזאי אמורים הקמייתא על דברי תנא קמא שהזכיר רק 24 ראשי איברים, והוסיף בן עזאי על דבריו אף הלשון, אבל אין כוונתו של בן עזאי להוסיף על דברי רבי. מקשה הגמרא עכשיו על סדר הברייתא, היא אחי עם הפירוש בברייתא שבן עזאי סובר שרק מום בלשון נחשב מום שבגלוי ולא סירוס? נקדמה דבן עזאי ברישא, היה לתנא להקדים את דברי בן עזאי ולהזכירו לפני רבי, כיוון שרבי מוסיף על דבריו, והוא בן עזאי אינו מוסיף על דברי רבי, אלא רק על דברי תנא קמא. אז היה צריך להיות בסדר עולה, קודם תנא קמא, אחר כך בן עזאי מוסיף על דבריו דבר אחד, ואחר כך רבי שמוסיף עוד דבר. מתרץ את הגמרא, תנא, התנא של הברייתא הזו, שמעה לדרבי וקבעה, שמע את דברי רבי וקבעם בברייתא, ואחר כך שמעה לדבן עזאי, אחר כך שמע את דברי בן עזאי שאף מום שבלשון מוציאו לחירות, ותני ושנאו בברייתא אחר דברי רבי הוא כפי שאמר בן עזאי אף הלשון. ובן עזאי אמר אף, מאחר ובא להוסיף על דברי תנא קמא. ומשנה לא זזה ממקומה, שדברי רבי נותרו במקומם לפני דברי בן עזאי, ואף שבאמת היה ראוי לשנות תחילה את דברי בן עזאי, שהוא מוסיף על דברי תנא קמא, בכל זאת משנה לא זזה ממקומה. והטעם לכך שמכיוון שהורגלו התלמידים לשנות את דברי רבי מיד אחרי דברי תנא קמא, הרי שקשה לשנות את הגרסה השגורה בפיהם ולחזור ולגרוס בלשון אחרת, ולכן לא סידר התן את הברייתא בסדר הראוי, אלא הוסיף בסופה את דברי בן עזאי. אם כן, למסקנת הגמרא נאמרו שלוש שיטות. האם עבד יוצא לחירות בסירוס ובמום שבלשון? לתנא קמא, אין העבד יוצא לחירות לא בסירוס שבביצים ולא במום שבלשון, כי הם נחשבים מומים שבסתר. לרבי, עבד יוצא לחירות גם בסירוס הביצים, אף שאין תמונות בכיסן ואין צריך לומר שיוצא במום שבלשון, שהוא לפעמים גלוי וניכר. ולבן עזאי, עבד יוצא במום שבלשון, כיוון שהלשון לעיתים גלויה, אבל לא בסירוס שבביצים, שם תמונות בכיסן. עכשיו מבארו לה באילו דינים הכל מודים שלשון היא עבר שבגלוי או בסתר, ובאילו דינים נחלקו. אמרו לה הכל מודים בין רבי ובין בן עזאי, הסוברים שלגבי עבד לשון היא מקום גלוי, ובין תנא קמא הסובר שלשון אינה גלויה ואין עבד יוצא לחירות בנטילתה, כולם מודים שבלשון, לעניין תומה, שאם נגע לשון בדבר תמה, האדם נטמע בכך, דהלשון עבר גלוי הוא אצל השרץ, לגבי תומת שרץ הנוגע בה, ונטמע אדם בנגיעת לשונו בשרץ. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מה המקור והטעם לכך? עונה הגמרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק תדוו פסוק י' א', וכל אשר יגע בו עזב וידיו לא שטף במים, וחיבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. אמר רחמנה, אמרה התורה בפרשת זב, כדי ללמדנו שאין אדם נטמע אלא כשהתומה נוגעת בו במקום גלוי כידיו, והיינה מבר נגיעהו, וגם הלשון כשהוציאה לחוץ, מקום גלוי שאפשר לגעת בה, ולכן הוא נטמע על ידי שרץ הנוגע בלשונו כאילו נגע השרץ בידיו. כי אין לפרש את הפסוק שמתמה רק אם לא שטף את ידיו, שהרי עזב צריך תבילה לטהרתו, אלא הפירוש שכל אשר ייגע בו עזב קודם שישטוף את כל גופו במים, כלומר שעדיין לא טבל וניתר, והנגיעה תהיה בדבר שהוא גלוי כידיו, מתמה עזב בנגיעתו. וכתב הרמב"ן שהפסוק מתפרש כאילו נאמר בידיו ולא וידיו, ולמדו מזב לכל שאר התומות שמתמות רק בנוגעם במקום הגלוי בגוף האדם. ומאחר ולשונו הוא מקום גלוי, אם נגע שרץ בלשונו, תימהו. ואילו שיטת תוספותי במסכת נידה בדף מ"ג עמוד א', דיבור המתחיל למאמרה שדין זה שזב ושרץ ונבלה מתמים את הטהור דווקא בנוגם במקום הגלוי בגופו, לא נלמד מהפסוק הנאמר בזב, אלא למדו זאת ממה שכתבה התורה בכל התומות לשון הגיעה, ומלשון זו משמע שנוגע הטמא בטהור מבחוץ במקום הגלוי. וכך מתפרשים דברי אולה לשיטתו של התוספות. וכי יגע אמר רחמנה שהכוונה לפסוק שנאמר בשרץ, או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמע לו, וכן בכל התומות נאמר לשון הגיעה, ומאחר ולא דיבר אולה לפסוק האמור בזב, לכן לא הביא את המשך הפסוק וידיו לא שטף במים. אומרת הגמרא ועוד אמר אולה שהכל מודים לעניין טבילה, שמקום הלשון שהוא בחלל הפק כתמון דמי, שאף שצריך שמי המקווה יגעו בכל מקום גלוי בגופו, אין צריך שיגעו מהטבילה בלשונו. מבארת הגמרא מה היא טעמה, מה הטעם והמקור לדין הזה. מבארת הגמרא, וכי טהר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וחיבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר. אמר רחמנה, ומכך שאמרה התורה שרוחץ, דהיינו טובל במים את בשרו, למדנו, שמה בשרו מהבראי, שכשם שבשרו הוא מבחוץ, אף כל חלק מגופו שצריך שיבואו עליו מי הטבילה, מהבראי מבחוץ הוא. אבל אין הטובל צריך שיבואו מי הטבילה במקומות הנסתרים, ולכן אין צריך להכניס מים לפיו. וכן, אינו צריך להוציא לשונו לחוץ, שמאחר ואינו יכול להוציא את כולה, ואין יכול לטבול אלא את מקצתה, אין טבילה כזו מועילה לכלום. ורשי מוסיף שהטעם שלגבי תומה אין אוכן, ונקראת הלשון כנגיעה בגלוי, מאחר שבתומה אף נגיעה במקצת נחשבת כנגיעה. אומר אולה, לא נחלקו תנא קמא הסובר שלשון אינה בגלוי, ורבי ובן עזאי סוברים שלשון היא עבר שבגלוי, אלא לעניין הזעה על תמה שצריכה להיות על מקום הגלוי בגופו. רבי מדמה לה לתומה, רבי מדמה את ההזעה לתומה, וכשם שלגבי תומה נחשבת הלשון כגלויה, כך גם לגבי ההזעה. והזעה ללשון מועילה לתאר את התמה, ורבנן מדמו לה לטבילה. רבנן מדמים זאת לטבילה, וכשם שלגבי טבילה הלשון נחשבת כתמונה, כך גם לגבי הזעה. ותרוויו ושניהם, הן רבי והן חכמים, בהאי קרא כמפלגי, חולקים בדרשה של הפסוק שלפנינו, ויזה טהור על התמה ביום השלישי וביום השביעי וחיטאו ביום השביעי וחיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב. ספר במדבר פרק י' פסוק י'. רבי סבר שיש לדרוש והיזה טהור על התמה ביום השלישי וביום השביעי וחיטאו, כלומר וחיטאו היא ההזעה על התמה שהיא התומה, והם הוקשו זה לזה. בכל מקום שנחשב כגלוי לגבי קבלת תומה, ראוי הוא גם לעזות עליו כדי לתאר את האדם מתומתו, ומאחר וכולם מודים שלשון עם מקום גלוי לגבי קבלת תומה, מועילה גם העזה עליה. ורבנן סברי שיש לדרוש את המשך הפסוק וחיתאו ביום השביעי וחיבס בגדה ורחץ במים, שהוקשו העזה והתבילה, שיהיה החיתוי על מקום הראוי לתבילה במים, וכיוון שמקום הלשון אינו ראוי לתבילה, אין העזה עליו מתארת. עכשיו מבארת הגמרא מדוע רבי ורבנן דורשים דווקא באופן הזה. שואלת הגמרא, ורבנן נמי וחכמים המדמים הזעה לתבילה, מדוע לא נדמיה לתומה? למה שלא ידמו זאת לתומה ותחשב הלשון כעבר שבגלוי לגבי הזעה? משיבה הגמרא, חכמים סוברים, טהרה מטהרה אבל אלה מילף. יש ללמוד דבר הגורם טהרה מדבר הגורם טהרה, ולכן יש ללמוד מהו העבר הגלוי לגבי הזעה מתבילה, ששתיהן גורמות טהרה, ואין ללמוד הזעה מתארת מתומה. שואלת הגמרא, ורבי שמדמה הזעה לתומה, מדוע לא נדמיה לתבילה? מדוע שלא ידמה זאת לתבילה ותחשב הלשון כעבר שבסתר ולא תועיל הזעה עליה? משיבה הגמרא, משום שהתיבות וחיבס בגדיו שנאמרו בפסוק בין וחיתאו לבין ורחץ במים, הפסיק העניין, ואין הזעה ותבילה סמוכים זה לזה ללומדם זה מזה, ולכן רבי למד הזעה מתומה הסמוכה לה. מקשה הגמרא על דברי אולה בדעת רבי ממעשה שהיה. שואלת הגמרא, וסבר רבי לעניין תבילה כתמון דמי, האם סובר רבי לעניין תבילה שחלל הפה נחשב כתמון, כפי שאמר אולה שהכל מודים בזה? ואמר רבין, אמר רב עדה, אמר רבי יצחק, אמר רבין בשמו של רב עדה, שאמר בשמו של רבי יצחק, והדברים מופיעים במסכת נידה בדף סמכבב, מעשה בשפחה של בית רבי, שטבלה להתאר מתומתה ועלתה מן התבילה ונמצא עצם בין שיניה, שהייתה שמה עצם בעת התבילה והיא צריכה רבי תבילה אחרת. משום שעצם זו מהווה חציצה בתבילה, מן המעשה הזה למדנו שדעת רבי שצריך שתהיה תבילה גם בחלל הפה. מתרצת הגמרא, נעיד ביית מים לא בעינן, אף שנניח שאין צורך בביית מים ממש בתוך הפה, וכפי שאמר אולה, אבל מקום הראוי לבוא בו מים בעינן, יש צורך שיהיה חלל הפה ראוי לביית מים, שלא תהיה בו חציצה. כדי רבי זיירה, כפי שלמדנו מדברי רבי זיירה, דמה רבי זיירה לגבי דיני הבאת קורבן מנחה לבית המקדש. שנינו במסכת מנחות בדף קוף ג' עמוד ב' שאין מביאים מנחה בת 61 עשרונים בכלי אחד, מפני שאינה נבללת יפה. במקשה שם הגמרא, הרי בלילה אינה מעכבת בהכשר המנחה. אז מה בכך שהביא מנחה שאין אפשרות לבוללה? אז דבריו של רבי זיירה באו לתרץ את הקושייה הזו. ואמר רבי זיירה, כל הראוי לבילה, כל מנחה שראוי לבוללה מפני שאין בה יותר מ-60 מסרון סולת, שבכמות זו עדיין שייך לבלול את הסולת והשמן יפה, אין בילה מעכבת בו. ואפילו אם לא בלל כלל המנחה כשרה, מכיוון שדי בכך שאפשר לבלול אותה, ושאינו ראוי לבילה, אבל מנחה שלא ניתן לבוללה, מפני שהביא בכלי אחד כמות של יותר מ-60 עשרונים, ואין סולת המנחה והשמן נבללים יפה בכמות כזו, ואז בילה מעכבת בו, ומנחה זו פסולה מפני שלא ניתן לבוללה, כיוון שהבלילה נזכרת בתורה כמה פעמים, ראוי היה שתעכב, ככלל הידוע בקודשים, שכל ששנה עליו הכתוב, כל שחזר עליו הכתוב, מעכב, אבל כיוון שלא נאמר בתורה בלשון ציווי ובללת, משמע מזה שאין מעכבת אלא אפשרות הבלילה ולא הבלילה עצמה. כך תוספות בדיבור המתחיל, כל הראוי לבילה. אם כן, למדנו מדברי רבי זיירה שיש דברים שלא הקפידה התורה על עשיית הדבר בעצמו, אלא די בכך שתהיה אפשרות לעשותו. ולכן אף שמכשירים מנחה שלא נבללה, אבל אם היא אפשר לבוללה כלל, המנחה פסולה, והוא הדין לגבי תבילה. אף שאין מאה תבילה צריכים להיכנס לתוך הפה מכל מקום, יש צורך שיהיה המקום ראוי לכך. ולכן אם יש בו חציצה מעכבת בתבילה, כפי שהיה אצל שפחתו של רבי, שנמצא עצם בין שיני, התבילה פסולה, שנאמר בפסוק ורחץ את כל בשרו, ומשמע מתיבת כל, שגם בית הסתרים צריך לרוחצו במאה התבילה, ונאמר וידיו, שמשמע שרק מה שמבחוץ כידיו, ולכאורה המקראות הללו סותרים. כדי ליישב את הסתירה, אנחנו אומרים שריפתה התורה שצריך שיהיה בית הסתרים ראוי לביית מים בלבד. כך תוספות בדיבור המתחיל, כל הראוי לבילה. ואילו הרמב"ן, הרשב"א ועוד ראשונים כתבו שדין זה שצריך בית הסתרים יהיה ראוי לביית מים אינו מדאורייתא אלא מתקנת חכמים, שכשם שמצינו בתורה שהחמירה בראוי לבילה יותר מן הבילה עצמה, כך תקנו חכמים כאין דאורייתא שגם מקום בית הסתרים צריך שיהיה ראוי לביית מים, הואיל ולפעמים הם מגולים. חוזרת הגמרא לדון עם סירוס בביצים נחשב מום גלוי. אומרת הגמרא, כתנאי, דין סירוס בביצים שנוי במחלוקת תנאים האם נחשב מום בגלוי או לא. ואף שלאל כבר הובא מחלוקת הנקמה ורבי ובן הזי, מוסיפה הגמרא להביא שגם תנאים אלו נחלקו בזה משום דעת רבי יוסי שתבואר להלן המחלק במום בביצים בין מעוך וחטות לנתוק וקרות. התבאר בברייתא הדנה במומי הבכור שנאמרו בתורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ד, ומעוך, דהיינו שנתמעכו הביצים, וחטות שנחטטו באבנים עד שנמורחו ונתוק, שנותקו ביד לגמרי אלא שעדיין תלויים בכיס, וחרוט שנחרטו החוטים שבהן הן תלויות בסכין ועדיין מעורין הן במקצת, ונתוק הוא יותר מקרוט שניתק ביד לגמרי אבל עדיין הוא תלוי בכיס, אבל קרוט לא ניתק לגמרי אלא עדיין מעורה במקצת. אז אם כן נאמר בפסוק בתורה, הוא מעוך וחטוט ונתוק וחרוט, לא תקריבו להשם, ומבאר את הברית הכולן, כל המומים הללו הם בביצים, שאף הן נחשבות מקום גלוי ואין להקריב קורבן שיש בו מום כזה, דברי רבי יהודה. מפסיקה הגמרא באמצע הברית בכדי לבאר את דברי רבי יהודה. מבאר את הגמרא, וכי לדעת רבי יהודה מומים אילו בביצים ולא בגיד, הרי הגיד ודאי גלויו. מבאר את הגמרא, אלא יש לפרש את הברית שכולן נחשבים מומים, אף כשהם בביצים וכל שכן כשהם בגיד, דברי רבי יהודה. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כולם בגיד. כל המומים האלו נאמרו דווקא בגיד ולא בביצים, לפי שאין הביצים נחשבים מקום גלוי. ודווקא מום שבגלוי פוסל את הבהמה מלהקריבה לקורבן. רבי יוסי אומר, מעוך וחטוט נחשבים למום, אף כשהם בביצים, לפי שהם ניכרים יותר. ואילו נתוק וקרוט בגיד אין, בגיד כן, הם נחשבים מומים, אבל כשהם בביצים לא, אינם נחשבים למומים. שמאחר ואינם ניכרים כל כך, אינם נחשבים למום במקום גלוי. ונמצא שרבי שאמר שסירוס הוא מום שבגלוי, ועבד יוצא בו לחירות, סבר כרבי יהודה. ותנקמה ובן עזאיה אומרים שסירוס בביצים הוא מום שבסתר, סברו כרבי אליעזר בן יעקב. ועוד למדנו בברייתא, שדעת רבי יוסי שיש לחלק בין המומים, שמעוך וחטוט הם מום בגלוי, בביצים, ונתוק וחרוט הם מומים שבסתר. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ה עמוד ב'. כהמשך למשניות הקודמות העוסקות בדרכי קנייני אישה, עבד עברי ועבד כנעני, עוסקת משנתנו בדרכי קניין בהמות. סדר המשניות בפרקנו הוא לפי סדר החשיבות, אישה בראש, לאחר מכן עבד עברי, לאחר מכן עבד כנעני וכעת בהמה. והמשנה הבאה תעסוק בדיני קניית קרקע ושאר המטלטלין. בכך מוסבר מדוע לא הוקדמה המשנה הבאה עוסקת בכל המטלטלין, למשנתנו העוסקת בבהמה שהיא גם כן מכלל המטלטלין. שכן בהמה שיש לה רוח חיים חשובה משאר המטלטלין, כך מסביר הפני יהושע. כאשר אדם רוצה לקנות חפץ כלשהו, קרקעות או מטלטלין, עליו לעשות מעשה קניין. פעולות שונות משמשות כמעשה קניין, כשחלקן מועיל רק בחפצים מסוימים ובמצבים ובמקומות מסוימים. בין הפעולות נמנות גם הגבהה, משיכה ומסירה. המשנה והגמרא דנות באילו מהפעולות האלו נקנות בהמות גסות ודקות, ויש בכך כמה וכמה דעות. אומרת המשנה בדף כ"ה עמוד ב', בהמה גסה גדולה כמו פרה או סוס וחמור, נקנית במסירה כאשר בעליה מוסרים אותה לקונה, על ידי שהם נותנים לו את הפסרה או את שערה לאחוז באמצעותם את הבהמה. ורש"י מפרש את כוונת המשנה שבהמה גסה נקנית במסירה בלבד, ואילו משיכה אינה מועילה בה, כיוון שאין דרכה להוליכה לפניו. ופרשו התוספות בדיבור המתחיל בהמה, השני, שלשיטת רש"י מסירה עדיפה ממשיכה, ולכן אין המשיכה מועילה כאן. ואילו הפני יהושע כתב שאין הטעם משום שהמסירה עדיפה, אלא מפני שאין דרכה להוליכה לפניו, אינה נקנית במשיכה. אומרת המשנה, והבהמה הדקה קלה יותר כמו כבש ועז נקנית לבעליה בהגבהה, כאשר הקונה מגביה אותה מעל הקרקע שלושה טפחים, אילו הם דברי רבי מאיר ורבי אליעזר. והחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה, כשהקונה מושך אותה ממקומה בידיו או על ידי הקשתה במקל, או שהוא קורא לה ועל ידי כך היא נמשכת ובאה. וכל שכן שנקנית בהגבהה. זוהי המשנה שלנו בדף כ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא דעה חולקת על האמור במשנה. דרש והורה רב בעיר כמחוניה, בהמה גסה נקנית במשיכה שהקונה מושך אותה ממקומה. ונחלקו רש"י והתוספות, לדעת רש"י שיטת התנא במשנה שבהמה גסה נקנית במסירה דווקא שהיא עדיפה ממשיכה, לשיטת תוספות וראשונים אחרים. דעת התנא במשנה שמשיכה עדיפה ממסירה ובהמה גסה נקנית אפילו במסירה וכל שכן במשיכה. אומרת הגמרא, שכחינו שמואל לתלמידי דרב, שמואל פגש את תלמידי רב ואמר לו, הוא שאל אותה, מי אמר רב, האם אכן אמר רב שבהמה גסה נקנית במשיכה, וענן במסירת נן, והרי אנחנו שנינו במשנה שהיא נקנית במסירה, ורב נמי במסירה אמר, ואף רב עצמו רגיל היה לומר שהיא נקנית במסירה, וכי הדר בימי ההיא, האם חזר בו רב מדבריו אילו? מתרץ את הגמרא, הוא דאמר כאי תנא, רב שאמר בכמחוניה שבהמה גסה נקנית במשיכה, אמר זאת כשיטתו של אותו תנא, שבברייתא הסמוכה, דתניא, שנינו בברייתא וחכמים אומרים זו וזו, בין בהמה גסה ובין בהמה דקה נקנית במשיכה. רבי שמעון אומר זו וזו, בהמה גסה ובהמה דקה נקנית בהגבהה בלבד. ואף שלהלן בדף חבב עמוד א' למדנו שהמטלטלין נקנים במשיכה, לדעת רבי שמעון אין זה אלא בחפצים כבדים שלא ניתן להגביה מפני כובדם, ולא בבהמות שיש דרך כלשהי להגביהם. כפי שיבואר בהמשך הגמרא בחבילי זמורות וכדומה, כך אומר הרשב"א. אם כן, המצאנו למידים שיש ארבע שיטות. א', לדעת רבי מאיר ורבי אליעזר במשנה, בהמה גסה נקנית במסירה ודקה בהגבהה. ב', לדעת חכמים במשנה, בהמה גסה נקנית במסירה ודקה במשיכה. ג', לדעת חכמים בברייתא, הן בהמה גסה והן בהמה דקה נקנות במשיכה. ד', לדעת רבי שמעון בברייתא, הן זו והן זו נקנות בהגבהה בלבד, ורב דרש בקמחוניה כדעת חכמים שבברייתא, שבהמה גסה נקנית במשיכה. ולהלכה נפסק כדעת רב שידעת חכמים שבברייתא, שבהמות גסות ודקות נקנות במשיכה ולא במסירה, כך הרמב"ם הלכות מכירה פרק ב' הלכה א'. והשולחן ערוך בסימן קופצד זין סעיף א'. תמהה הגמרא על דבריו של רבי שמעון שבהמה גסה נקנית רק בהגבהה, מתקיף לרב יוסף, אלא מעתה שאתה אומר שבהמה גסה נקנית בהגבהה ולא במשיכה או במסירה, פיל שהוא כבד ביותר לרבי שמעון, שקניין הפיל כשאר בהמות בהגבהה בלבד, במה יקנה? הרי לא ניתן להגביהו כפי שמגביהים שאר מטלטלין. אמר לאביי לרב יוסף, ניתן לקנות את הפיל בדרכי קניין אחרות, כגון בחליפין, שהבעלים הראשונים מקבלים חפץ מהקונה ומושכים אותו, ותמורת החפץ נקנה הפיל לקונה. הנה מי, אפשר לקנות פיל גם בדרך נוספת, באופן שהקונה סוחר את מקומו של הפיל מבעל המקום, על ידי כך הפיל העומד שם נקנה. והקניין הזה נקרא אגב קרקע, שעם השכרת הקרקע נקנה הפיל אגב הקרקע. כמבואר בסוגיה הבאה לקמן בדף חבב עמוד א'. מביאה הגמרא דרך נוסף לקניין הפיל, רבי זיירא אמר, הקונה מביא ארבעה כלים השייכים לו ומניחן תחת רגליו של הפיל, כך שכל רגל תונח בתוך כלי, ועל ידי כך נחשב הפיל כמונח בכליו שם רשותו, והוא נקנה לו כפי שחצרו קונה לו את הנמצא בה. אומרת הגמרא, שמה תמינה? שמעת מדבריו של רבי זיירא שאם כליו שלוקח נמצאים ברשות מוכר, לפי שיש להניח שמן הסתם מדובר כאן שהפיל עומד ברשות המוכר, כך תוספות בדיבור המתחיל שמה תמינה, ונתנו בהם את החפץ שרוצה הלוקח לקנות מהמוכר, קנה הלוקח את החפץ. ואף שאין החצר קונה, אלא כשנכנס החפץ לחצר הקונה ויצא מרשות המוכר, וכאן הכלים עדיין עומדים ברשות המוכר, מכל מקום נקנה החפץ ללוקח כיוון שהוא בתוך כליו. ואין הולכים אחר מקום הכלים ששייך למוכר, אלא אחר הכלים עצמם. ובמקרה זה נחלקו המוראים במסכת בבא בתרא בדף פה עמוד ב' אם קנה לוקח או לא. ומדברי רבי זיירא, שאפשר לקנות פיל על ידי העמדת כלים תחת רגליו, למדנו שבמקרה האמור קנה לוקח. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אחא במאי עסקינן, ייתכן לומר שכאן מדובר שהפיל נמצא בסמטה, פינה בשולי רשות הרבים, שאינה לא רשות הרבים, ולא כרשות היחיד. ויש רשות לאדם להישף שם, ולכן היא כרשותו, וקונה שם הלוקח בכליו את חפציו של המוכר. הנה מי, אומרת הגמרא, אפשר גם לקנות פיל בחבילי זמורות, חבילות של ענפי גפנים, שיניח הרימה מהם על הקרקע בגובה שלושה טפחים ויעלהו עליהם. וכיוון שהוא מוקבע מן הקרקע שלושה טפחים, הרי זו הגבהה ונקנה בה. והטעם שצריך להגביה שלושה טפחים, משום שרק בכך נחשב להגבהה, אבל עד שלושה טפחים הרי הוא כלבוד, הוא מחובר לקרקע. כך שיטת רשי, אבל שיטת רבינו תם, וראשונים נוספים, שההגבהה שיעורה בטפח בלבד. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, התלמוד תורתנו, בדף חף ה', במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם יוצא העבד בסירוס הביצים או בהשחטת הלשון? שאלה שנייה, לעניין מה לכולי אלמה נחשבת הלשון כגלויה, ולעניין מה כתמונה? שאלה שלישית, האם עצם הנמצאת בין השיניים חוצצת בטבילה ומדוע? שאלה רביעית, כיצד הוא קניין מסירה? שאלה חמישית, אם נקנית בהמה דקה במשיכה, האם נקנית גם במסירה? והשאלה האחרונה על דף חפי, לשיטת חכמים ורבי שמעון בברייתא, כיצד נקנות בהמה גסה ודקה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אותו שלמדו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה. בעת תלמוד תורתנו בדף חפי במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום.
יבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
אוחזים אנו במסכת תענית פרק ג' משנה ד'. אומרת המשנה, וכן עיר שיש בה דבר ומפולת, שבתי העיר שאינם רעועים נופלים, אותה העיר מתענה ומטרעת בשופר מיד, ובכל הערים סביבותיה מתענות ולא מטריות. רבי עקיבא חולק ואומר, הערים שסביבותיה מטריות בשופר ולא מתענות. מבאר את המשנה מהו הדבר הנזכר, איזהו דבר שעליו מתענים ומתריעים. עיר המוציאה 500 רגלי שיש בה לפחות 500 גברים בריאים ויצאו ממנה שלושה מיתים שמתו בשלושה ימים זה אחר זה, מת אחד בכל יום הרי זה נחשב דבר. פחות מכאן, מתו פחות משלושה, או שמתו שלושה אנשים בפחות משלושה ימים, אין זה נחשב דבר שיש להתענות ולהתריע עליו. מסכת הענית פרק ג' משנה ה', המשנה הזו מפרטת צרות שאף על פי שאירו רק במקום אחד, יש להתענות עליהם גם במקומות הרחוקים. אומרת המשנה על צרות האילו המפורטות לאלן מטריעין בשופר ומתענים בכל מקום, אפילו במקומות הרחוקים מהמקום שבו אירע הצרה. על השידפון רוח המרוקנת את התבואה מן הזרע ועל הירקון יובש, שגורם לתבואה שיחשיפו פניה להרבה ולחסיל. מיני חגבים האוכלים את התבואה והפירות ועל חיה רעה שתוקפת בני אדם ועל החרב. צבאות העוברים דרך הארץ מטריעין עליה בכל מקום על כל אחת מצרות האילו מפני שהיא מכה מהלכת ממקום למקום. לכן אפילו אם המכה נמצאת במקום אחד בלבד, מטענים ומטריעים עליה גם במקומות רחוקים, אחמת החשש שהצרה תגיע גם עליהם. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"א באלול. תפשין פי ג' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו, הדף החמישה ועשרים, דף חף ה' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדולת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה וכל מילי דמיתא, מחר יום שישי. חב ב' באלול, ערב שבת קודש, פרשות ניצבים ויילך, תפשין פי ג' ונלמד כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים חווה וזך במסכת קידושין, השתבח שמו הגדולד. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, תשובה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, בספרן של צדיקים גמורים. חילכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.